בוקר טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, יום השואה 2022, 1939 או 42, 44, יום השואה. אולי אפילו, אם תרצו, 1919, 18, 17, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כל הזמן נראה שמגיע איזה ריסט, איזה שואה בשביל לעצב ולנתב ולבלבל ולהטעות ולאפס. אנחנו נדבר על זה היום, אנחנו נדבר על זה. בואו נתחיל. כן, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, שלום. פייסבוק יוזר, פתח לשיתוף, מבחינתי הכל פתוח, אבל אני יכול להגיד לך שהאלגוריתמים של פייסבוק כבר עלו על זה שאני עקפתי אותם, אז נראה לי שלא בא להם יותר, לא בא להם יותר שתצפו בדברים שלי. הנה בדיוק כתב לי שי חדד, כן, על אימפקט. חברה ישראלית, כמו האנושות כולה, מתמודדת עם אתגרים חברתיים ואקולוגיים גדלים והולכים, במפגש אימפקט, כן? תגידו שלא סיפרתי לכם מה זה טוב, אנחנו נטפל בזה אולי בשידור אחר, או עכשיו, לא יודע, תכף נראה. ננסה לראות אם השידור הזה הוא ציבורי, כן הוא ציבורי, אז הוא פתוח לשיתוף. הסתכלתי רק ביוזר שלי. בוקר טוב לכם, בוקר טוב. אנחנו נתחיל עם זה, בסדר? נתחיל עם זה ואז נדבר, בואו נראה.
בתקופת מלחמת העולם השנייה הוטל סגר על ריכוזי האוכלוסייה היהודית באזור טרזנשטאט. ואזור שהוטל עליו סגר והיה נתון תחת תקנות חירום נקרא מאותו הרגע גטו. במהלך המלחמה התהדקו חוקי ותקנות החירום והוקם בתוך הגטו מחנה ריכוז.
זו הייתה עדי שם בדוי, מהקלטה מלפני שנה וחצי נגיד, בערך, באזור יום השואה של אז, לפני שנתיים נגיד, או שנה נגיד, זה כזה משנה, לא יודע. ואני אגיד לכם כמה דברים שככה עלו לי הבוקר וחשבתי עליהם, כמה דברים. נתחיל מהנחש, זה שבא לחווה. אז קראו לו נחש, לא ברור בכלל מי הוא היה או מה הוא היה, אבל די ברור שלפי הסיפור הוא לא היה הנחש שאנחנו מכירים היום כנחש, כי הוא דיבר והוא לא זחל, כי העונש שלו היה לזחול על הגחון כל ימי חייו. זאת אומרת, היה שם יצור שדיבר ולא זחל, לא יודע אם הוא הלך על 2 או על 18, זה לא משנה כרגע. ואותו יצור, לא רק שהוא היה ערמומי, חווה ואדם לצורך העניין, הכירו אותו. והוא היה מספיק בעל כוח בשביל שחווה תקשיב לו ותאמין לו. זאת אומרת, מדובר על איזשהו יצור שיודע לחשוב היטב, מתכנן צעדים קדימה ופועל במרמה ובערמומיות. אוקיי? מה שהוא עשה זה בסך הכל סיפר לחווה סיפור ונתן לה לבחור. נכון או לא? תקנו אותי אם אני טועה. ולמה אני מציין דווקא את זה בזמן הצפירה, שיש עכשיו צפירה? למה אני מציין דווקא את זה? כי אותו דבר קרה וקורה שוב ושוב ושוב, ואנחנו לא לומדים מזה עדיין כלום. קולטים? אותו דבר קרה וקורה שוב ושוב ושוב. אותו נחש או בני נחש, בני בליעל, באים לבני אדם, מספרים להם סיפור ואומרים להם תבחרו. ובני אדם שוב ושוב ושוב, למצער, ברוב טיפשותם, עושים שוב ושוב ושוב את הבחירה הפחות נכונה, כי הם מאמינים לסיפור הערמומי של אותו נחש, או של אותם בני נחש. אוקיי? אז חשוב להבין שלא השתנה כלום. אותו סיפור חוזר על עצמו. עכשיו, למה אני מציין את זה? קודם כל להבין שיש פה שיטה. ותכף אני אכנס עוד רגע לעובי הקורה ונבין קצת יותר, לא יודע אם נבין, אבל ננסה להבין את השיטה. זה אגב, הצפירה הזאת זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור. אוקיי? אז אני עושה בחירה אחרת, ואני לא בשקט בצפירה. אני מדבר אמת בצפירה. זה הרבה יותר חשוב מלהישמע לצפירה, או להישמע לסיפור, ולעשות את הבחירה לפי מה שהם נותנים לי בשעה 10 בבוקר. לא תודה. עירית, אצלי זה לא פעם ראשונה, אבל זה. אורית, נחש הוא לא סמל רפואה, נחש הפך להיות סמל רפואה, אוקיי? כדי שנאמין לרפואה. תבדקי פרמה, פרמקיה, אוקיי? המשמעות של המילה זה כישוף. אוקיי, בואו נמשיך. אני אספר לכם את כל זה כי זה חוזר על עצמו, ואני רוצה שתבינו רגע את השיטה. והשיטה הזאת אפילו היום חוזרת על עצמה, אוקיי? אני אתחיל מהאקטואלי, אוקיי? נגיד, שטראוס, נמצאו חיידקי סלמונלה בשטראוס. סבבה? השטראוס מושכת מוצרים מהמדפים, בסדר? כן, יופי. אז תראו, למרבה ההפתעה, אוקיי? כותבת דוקטור יפה שירז, אוקיי? איזו הצטרפות מקרים? בדיוק פיתחו חיסון נגד סלמונלה. גיוס המשתתפים למחקר בבני אדם החל ממש לפני חודש. מעניין אם לקבוצת הניסוי נותנים שוקולד בלגי. Development of a vaccine against salmonella parathia, אוקיי? Oral parathioid vaccine to begin human trials. Oral. שימו לב, זה יכול להיות באוכל. זה יכול להיות במים. אוקיי? עכשיו, למה? למה חשוב להראות את זה? כי זה אותה שיטה. מספרים לנו סיפור, ואומרים לנו, תבחרו. יש חיידקי סלמונלה. אתם רוצים לראות עוד משהו? תראו, אני אראה לכם. שנייה. לא את זה, דווקא את זה. שיתפתי את זה, יפה. אז בואו תראו עוד משהו. Stop screen, share screen. תראו. אוקיי. נשים את זה. סלמונלה, אתם רואים? הבדלי גרסאות, אתם רואים? זה גרסה מנובמבר 21, וגרסה מאפריל 22, מעכשיו, עכשיו, אתמול. אוקיי, גרסה מימין. הטיפויד, שנגרמת מסרוטייפ טייפים, מחלה מסוכנת לבני אדם, שעלולה להיות קטלנית, באין נגישות לאנטיביוטיקה. הסבירות למות עם מחלה זו יורדת ל-1%. עוד רגע, חכו רגע. הלו, מי זה? אני בשידור, אחי. אני אדבר איתך אחר כך, סליחה. ביי. סליחה. הוא אומר, אתה בטח לא בשידור בצפירה, אמר לי, אני בשידור. אז הוא צחק. טוב, אז המחלה מסוכנת נגרמת לבני אדם, שעלולה להיות קטלנית, באין נגישות לאנטיביוטיקה, הסבירות למות ממחלה זו יורדת ל-1%, תחת טיפול אנטיביוטי, מנגד, אם המחלה אינה מטופלת, סכנת חיים או סכנת מוות, תחול על 10-30% מהמקרים, ואף בחלק מהקהילות שיעורי התמותה הגיעו ל-47%. תיקון, הטייפויד נגרמת מאיתה, היא מחלה מסוכנת לבני אדם, עולה להיות קטלנית, מנגד אם המחלה אינה מטופלת, סכנת חיים תחול ב-47% מהמקרים, ואף בחלק מהקהילות יגיעו ל-100%. הקפיצו פי 2 את אחוזי התמותה, בשנה, בפחות משנה, בחצי שנה. פי 2, העריכה הייתה ככה, שהקפיצו פי 2 את אחוזי התמותה. אני ממציא את זה? לא. הנה זה פה לפניכם. אוקיי, מה עוד? אז זה יפה שירז, כותבת על סלמונלה, וזה הטייפו, כן? הפארטייפו, כן? זה זה, כן? הסלמונלה זה זה. כן? רק שתבינו, אני אחבר לכם את הדברים, כי פה כתוב טייפו ופה סלמונלה, סיים סיים לצורך העניין, אוקיי? בואו נדבר עוד כמה דברים, כי קראתי לשידור שואה 22, לא סלמונלה 22. אז בואו רגע נבין כמה דברים. נחלוק איתכם. תזכרו כל הזמן, שיהיה לכם כל הזמן בראש סיפור. הנחש סיפר סיפור, והבחירה נותרה בידי חווה. היום בני הנחש מספרים סיפור, והבחירה נותרת בידינו. אוקיי? יש סלמונלה, מה תעשו? בדיוק פיתחנו חיסון. הפחדה, סלמונלה, סלמונלה, אחוזי תמותה 100%, לא 47. עלול להגיע ל, אולי זה יהיה רק 2%, אבל עלול להגיע ל, אנחנו מזהירים אתכם, שימו לב, אל תגידו שלא הזהרנו אתכם, ויש פתרון, זה תמיד יהיה בעיה תגובה פתרון, אוקיי? תמיד זה יהיה בעיה תגובה פתרון, ברגע שרואים את זה, זה מאוד קל לזהות את כל המהלכים, ומי מכם בקהל של מנית התדר, אני חושב שכבר הרבה שנים בתוך זה. אגב, רוצה להראות לכם עוד דבר, שנייה, אני נעשה את זה, פייסבוק. שנייה, שי חדד. השי חדד כתב לי, אני אעשה שיתוף רגע. בול מה שאתה אומר לפני כולם, אוקיי? מי סיפר לכם על אימפקט כלכלה חברתית, אוקיי? כבר שנתיים, ואליסון מקדאוול שתהיה בריאה. דה מרקר כותב, החברה הישראלית, כמו האנושות כולה, מתמודדת עם אתגרים חברתיים ואקולוגיים גדלים והולכים, במפגש אימפקט 2030, ושימו לב שהאפסים, הצבעים של האפסים, זה הסיכה של 17 מטרות האום, ש-14 מתוכן זה חיסונים, מיגור הרעב על ידי חיסונים, מיגור העוני על ידי חיסונים, שוויון בעבודה, תתחסנו, כל דבר הם הצדיקו על ידי מעבר לחיסונים. אתם רוצים לפתור בעיה? תתחסנו. אתם רוצים לפתור עוד בעיה? תתחסנו. בעיה עם כסף? תתחסנו. בעיה בעבודה? תתחסנו. בעיה עם מים? רוצים שיהיה לכם מים? תתחסנו. רוצים אוכל? תתחסנו. אז כלכלת אימפקט, אני אגיד את זה במשפט ואז נעבור נושא, כי השידור הוא לא על זה, אוקיי? כלכלת אימפקט, היא בעצם לקחת את הדירוג החברתי בסין, ולעשות עליו כסף. זו כלכלת אימפקט. מי שנכנס לזה, בין אם בהשקעה, בין אם לעבוד בזה, לשים על זה כסף, להנות מהפירות. מי ששם על זה כסף, בעצם שם כסף, ומשקיע את הונו, את מרצו והזמן שלו, על יצירת עבדים. השקעת אימפקט, כלכלת אימפקט היא על מנת ליצור כסף מעבדות, אוקיי? מי ששם עכשיו 100 שקל משקיע, או 1,000 שקל, או 1,000,000 שקל, משקיע בשוק עבדים, אוקיי? זהו, פה סיימתי כרגע את הנושא של אימפקט. כמה, אתם יודעים, אני נגנב מה, אני נגנב, כן. הדברים מתחברים, כן? סגי, אתה ממש לא, אני רואה מה אתה כותב עכשיו, אתה לוקח את זה לא טוב. יש לי המון כבוד לניצולי שואה, ההורים שלי ברחו מבולגריה בתור ילדים, אוקיי? סבא וסבתא שלי סבלו, עזוב, לא ניכנס לזה. דווקא אני מעדיף לדבר אמת, ואני מיד צולל לעוד דברים שרציתי לומר, כי לא רציתי לדבר על אימפקט. נזכיר לכם סיפור, סיפור ובחירה, סיפור ובחירה. כל הזמן נותנים סיפור, תבחרו, סיפור, תבחרו, והסיפור מבוסס על בעיית תגובה פתרון, אוקיי? עכשיו, בצורה מאוד רדודה, אני אספר לכם סיפור או כמה מהלכים. אוקיי, תראו, לפני 3 שנים, כשעשיתי ראיונות עם הרלד, 4 שנים, 3 שנים, הרלד קאוץ ולה, אוקיי, זה שבעצם סיפר לעולם על בלק גו ודברים כאלה. אז לפני 4-3 שנים, ראיינתי את הרלד, ובין הראיונות בשיחות, הוא אמר לי שהסיפור שסיפרו לנו על השואה הוא שגוי. הסיפור, הכוונה, סיפרו ליהודים, לבני ישראל, על השואה הוא שגוי. הסיפור שלו כגרמני זה סיפור אחר. ברור לו שהייתה שואה. זה לא, הוא לא מכחיש שואה, לפחות ממה שאני הבנתי. ברור לו שהייתה שואה, אבל הוא אומר, הם לקחו סיפור והוסיפו לו הרבה דברים כדי לעשות ממנו סיפור אחר. מלכתחילה הם יצרו סיפור כדי שיהיה בחירות, כן? כמו עם הנחש בהתחלה. מה שהיה, נכון נורית, מה שהיה ומה שהרלד אומר, וזה אחר כך, כשהתחלתי לראיין את שון רוס אישש את מה שהרלד אמר, ובשיחות שהיו לי עם הרלד, לא בשידור, כי לא רציתי להביא את ה... אני לא הייתי מוכן לקבל את המידע הזה אז, אני מדבר איתכם לפני 4 שנים, 3 שנים, לפני הקורונה, לפני השיחות שהיו לי עם אדישם בדוי, והמלא חיבורי נקודות, לפני השיחות שהיו לי עם הרב דוברקוביץ', על הציונות, ועל הנאצים, ועל כל הסיפור הזה, ועל קסנר, וקונספיל הוציא היום פוסט טוב על קסנר, וזה, שיתפתי אותו בערוץ שמעלים את התדר בטלגרם. במלחמת העולם הראשונה, יצרו מלחמה, ומה שקרה, הרבה גברים צעירים גרמנים נשלחו לחזית ומתו, אוקיי? מיליוני גברים גרמנים נשלחו לחזית ומתו, נהרגו במלחמה, אוקיי? אוקיי. מלחמת העולם הראשונה, בשנים, לפני 1920. מה קרה אז? ילדים שנשארו יתומים מאבא בגרמניה, חונכו על ידי מי? על ידי מה? על ידי המדינה. אוקיי? אז מ-1920 נגיד, עד 1930 נגיד, ילדים, או בוא נגיד 30, 33, אבל זה התחיל ב-28, כן? אבל לא משנה, אני לא משנה כרגע השנה מדויקת, ילדים שנשארו יתומים מאבא במלחמת העולם הראשונה, גדלו לצעירים חדורי מטרה בגרמניה הנאצית. אוקיי. זה אחד. צריך לזכור את זה. שון רוס, כשהוא סיפר לי על זה, אמרתי, בונה, זה מתאים לסיפור של הרלד. עכשיו, הרלד, אני חושב שהוא הוא איש מאוד טוב. הוא דובר עברית. הוא חי פה בישראל גם חלק מהשנים. אוקיי? מדינת ישראל לא אוהבת את הרלד. אני לא יודע בדיוק מה הסיבות, אבל נעזוב את זה. ובעצם מה שהרלד סיפר לי על גרמניה או על הגרמנים, הוא אומר, הסיפור שיצרו הוא כדי שתהיה שנאה נגד יהודים, במקרה אז, כן? אבל לפני זה הייתה את מלחמת העולם הראשונה, והתעמולה שהייתה בגרמניה הייתה אפילו יותר חזקה מהתעמולה שהייתה אחר כך בעולם על השואה. התעמולה שהייתה לילדים בגרמניה, בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, התעמולה הזאת הייתה נוראית, כי בעצם לקחו ילדים יתומים וילדים צעירים, שהמוח שלהם טבולה רסה, עשו ריסט במלחמת העולם הראשונה, אני אנסה להגיד, ובעצם חינכו ילדים לנציונל סוציאליזם, אוקיי? לנציזם, נציונל סוציאליזם, המדינה, ואז כשהיטלר בא, הביאו את היטלר, הוא לא צמח יש מאין, הביאו אותו, מימנו אותו, קרן פורד, השוויצרים וכן הלאה, הכוחות האלה, משפחות המלוכה, מימנו אותו והביאו אותו כדי שהיטלר ינהיג את מי? את אותם צעירים גרמנים שגדלו להיות לאומניים בטירוף, וגדלו לסנוע בגלל סיפור, גדלו לסנוע את היהודים, את הקושים, את כל מי שהוא לא הם. ואתמול ראיתי שידיעות אחרונות פרסמו שהרגו הרבה הומוסקסואלים בשואה. עכשיו זה נכון שהרגו הומוסקסואלים, אבל מה שלא יודעים, ואת זה שון רוס סיפר לי, חיילי האס-אס היו הומוסקסואלים. כי הומוסקסואליות, וסליחה שאני עובר נושאים, אבל אתם חייבים להבין שזה רק סיפור מה שמספרים לנו כל הזמן, ונותנים לנו את הבחירה. וכשמתגלים חלקים של הסיפור שלא ידענו, אז אומרים, רגע, אז מה זה הסיפור שסיפרו לנו? וזה מה שקורה היום. מה זה הסיפור שסיפרו לנו? עכשיו, אני חליל, הייתה שואה, היו זוועות על האיסטר. לא רוצה בכלל להיכנס לזה, ותכף נראה גם סרט של התעמולה הנאצית על מחזה טרזנשטט, סרט שעדי שם בדו יכינה, זאת אומרת, היא לקחה סרט קיים, ודבררה אותו ותרגמה אותו, ותכף אני אראה אותו, בסדר? אז שון רוס סיפר שלקחו בעצם את אותם חבר'ה צעירים, ממלחמת העולם הראשונה, שגדלו להיות חיילים, והמפקדים, נכון, פינק נאצי, נכון, וגדלו להיות החיילים והמפקדים של הצבא הגרמני, וחיילי אס-אס, לימדו אותם הומוסקסואליות. מה זה אומר? רוב הסיכויים, סליחה על ה... אנסו אותם. כי דרך אונס בגיל צעיר, המערכת משתנה, והילד, הבן, גדל להיות הומוסקסואל. עכשיו, הומוסקסואליות, סליחה, למזלי, אני לא בקיא בזה, הומוסקסואליות, עניינה, אחרי כל המילים היפות, אחרי כל ה-free love, אחרי כל הזכות לחיות, זכות בחירה, אחרי כל ה-וג'רס, אוקיי? והדאווין של התעמולה, ואני לא חשוך ולא בור, תוציאו את זה מהראש. אני פשוט דבר על העניין עצמו, איך זה נעשה, לצערי, קראתי על זה, למדתי את זה, דיברתי עם אנשים, לא פה בישראל, מדבר בטיולים בעולם. לצערי, למעט אחוז מאוד מאוד קטן, 0.04% או whatever, אבל אחוז מאוד מאוד קטן, באוכלוסייה שנולד עם איזושהי נטייה כזו בצורה טבעית, חוץ מהם, שאר ההומוסקסואלים, שאר הסטיות המיניות, אני אומר סטייה, זה לא נטייה, סטייה, היא תוצאה של כפייה, היא תוצאה של אונס. ומה ששון רוס סיפר, לפני שנתיים נגיד, שנה, לא יודע, שלוש, לא זוכר. מה שהוא סיפר זה בדיוק את זה, שהפינק נאצי, הם לקחו את ה-SS היה הפינק נאציז. כן, בשוויץ יש עד היום פינק נאצי, נכון. כפו עליהם מגיל צעיר, הומוסקסואליות, הם גדלו להיות הומוסקסואלים, והומוסקסואליות, אני אומר אותם, אחרי כל התעמולה הלווי-דווי, אוקיי? מדובר על שליטה. מי בועל את מי? מי נבעל? הבנתם? זה זה. ומי שיגיד לי שזה משהו אחר, לא מקבל. לא מקבל. למה? כי מספיק דיברתי עם אנשים על זה, מספיק קראתי על זה חומרים, מספיק אני יודע איך האליטה עובדת, בשביל להכניס את האג'נדה של הומוסקסואליות, טרנסג'נדרים ומיניות מוחצנת, וענייני שליטה וכן הלאה וכן הלאה, ואיך, תראו מה היא עושה לילדים, מכניסים טרנסג'נדרים לגנים. בחיית זום זום. אם אתה ילד בן 3, צריך ללמוד את הדברים האלה. זה בכוונה, זה חלק מהאג'נדה. כי הם רוצים את הילדים, בדיוק כמו שעשו לגרמנים במלחמת העולם הראשונה. עכשיו תעצרו רגע. עזבו רגע את הסיפור שגדלנו לתוכו, ואני אומר עוד פעם, המשפחה שלי, גם הורים שלי עלו מבולגריה, אמא שלי ואחותה גדלו במשפחה נוצרית שהסתירה אותם, בסדר? אני אספר לכם סיפורים גם על המשפחה שלי, וואלה, סיפורים ששמעתי מאמא, בסדר? ועדיין פה לספר לי, רק שמרוב תרופות היא לא זוכרת כבר את הסיפורים של עצמה, אבל זה חלק מהפרמקיה, מהכישוף של הפרמה. anyway, כשחושבים רגע, אם אני מנטרל רגע את הסיפורים שאנחנו מכירים כיהודים על גרמנים, ואני לא מקל ראש לרגע במה שהם עשו, כן? שזה לא יובן. מי הם הגרמנים? משוררים, הוגי דעות, סופרים, פילוסופים, מלחינים. אני טועה? לכו רגע אחורה, לפני מלחמת העולם הראשונה. לכו למאה ה-19, לכו למאה ה-18. אוקיי, היו הרבה דברים בעולם, אני לא יודע מה היה, היסטוריה, קשה לדעת בדיוק מה הייתה ההיסטוריה, אבל כשאני מסתכל על העם הגרמני, עד השואה, לא הייתה לי בעיה עם העם הגרמני, ברמת העיקרון. הם הביאו תרבות לעולם, נכון או לא? עכשיו, אתם יכולים לא לאהוב את התרבות הזאת, זה בסדר. אתם רוצים, כאילו, מי שיגיד, לא, זה גויים, זה תרבות זרה, נוכרית, וזה, אוקיי. אבל בין זה לבין להגיד, אלה רוצחים, אלה נאצים, אלה רוצחים, יש הבדל מאוד רציני. שנייה, עובר מסוק, יום השואה צריך לעבור מסוק, אני אשים איזה קטע, רגע. אתם מבינים מה אני אומר? מה שאנחנו גדלנו עליו, כגרמנים, נאצים וזה, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה נקודתית, זה בגלל הסיפור סיפרו לנו, אם אני עושה רגע זום אאוט, ואני מסתכל על ההיסטוריה של הגרמנים, זה לא אומר שלא קרו שם דברים רעים קודם, גם במונגוליה היו, וגם במזרח התיכון, וגם באפריקה, כאילו, איפה לא? אוקיי, זה ההיסטוריה של כולנו. אבל צריך להבין שמשפחות מלוכה עד היום, שולטות באוכלוסיות, ובעצם בגרמניה אז סיפרו לגרמנים, צאו למלחמה, הוציאו אותם למלחמה, מלחמה יזומה מן הסתם כמו כל המלחמות, הוציאו אותם למלחמה, נשארו הילדים, לקחו את הילדים, בדיוק מה שמרב מיכאלי אומרת שצריך לעשות, נכון? ומתי היא פרסמה באוסטרליה, כשהתראיינה באוסטרליה, תכף אני אראה לכם את זה. תבינו שאני... שנייה, אני כבר מראה לכם את זה, בסדר? מרב מיכאלי, תודה לסטופ דה קריים ישראל. בואו נראה, רואים פה, כן. אוקיי, אני אראה לכם רגע את, סליחה, סטופ, שר. תראו את זה רגע. פה זה אולפן מרב מיכאלי באוסטרליה. התאריך, 11 לתשיעי, 9-11. ב-9-11, 2017, מרב מיכאלי התארחה באוסטרליה, ואמרה שהורים לא אמורים לגדל את הילדים, המדינה צריכה לגדל אותם. הרגע סיפרתי לכם איך שלחו את ההורים למלחמה בגרמניה, כדי לקחת את הילדים וחינכו אותם להיות חיילי הצבא הנאצי. ב-9-11, 2017, מרב מיכאלי התראיינה באוסטרליה, 9-11 פשוט זה מספר שהם אוהבים, ואמרה שהמדינה צריכה לגדל את הילדים. מישהו לא רואה פה אג'נדה? זה סתם הצטרפות מקרים, בדיוק כמו הצטרפות מקרים של סלמונלה וחיסון סלמונלה, סתם הצטרפות מקרים, רבותיי, סיפור, בעיה, תגובה, פתרון. אוקיי, אז מישהו כתב פה תגובה, what a psychopath, the dumb audience just said they're stunned instead of throwing her out of the building, נכון, thank you for this video, I'm currently banned on both accounts, צ'ה צ'ה צ'ה. מרב מיכאלי באוסטרליה. בוא נרגע, אני רגע אלך אחורה בתמונות, זה השטויות האלה. פה, אתם רואים את זה? זה האולפן שמרב מיכאלי, מרב מיכאלי פה היא שלישית משמאל, לובשת שחור, ליד האישה בצהוב. זה האולפן שהתארחה בו באוסטרליה, מישהו מזהה פה מחוגה, עיגול, אתם לא חייבים, אבל אני רק זורק לכם, בסדר? בסדר? פה, ספטמבר 11, רואים או לא? לא ממציא. לא ממציא. בסדר, הבנו את זה, נכון? מספיק לעת עתה. למה אני מראה לכם את זה? כדי שתראו את ההצטרפויות מקרים האלה, אוקיי? מרב קסנר מיכאלי, תודה אוהד, תודה. בדיוק, היא הביאה ילד, לא משנה אם היא גבר אישה או ההוא גבר אישה, לא יודע, זה הכל סיפורים, לא מתייחס לזה, אוקיי? אין לי הוכחות לזה. מה שכן יש לי הוכחות זה שהרעיון של איה ב-9-11. מה שכן יש לי הוכחות מחוקרים, לא ממני, אין לי אותם כרגע להראות לכם, אבל גם מהרלד וגם משון רוס, שזה מה שעשו לגרמנים. הגרמנים לפני השואה סבלו מאוד. אני לא נכנס כרגע לתיאור. עכשיו, זה היה אז, לפני 80 שנה. מה קורה היום? לקחו, אפרופו משולש, כן? יש לכם פה את התעמולה, פה קבוצת אנשים, ופה קבוצת אנשים. התעמולה פונה אליהם, ואומרת, מי שלא מתחסן רוצח. מה, לא שמעתם מה אמרתי? מי שלא מתחסן רוצח. מי שלא מתחסן רוצח. מי שלא מתחסן רוצח. מי שלא... מי שמתנגד חיסונים רוצח יותר חמור. מי שמתנגד... עכשיו, מה קרה? לקבוצה הזאת שמזינה לטלוויזיה, היא באה לקבוצה הזאת ואומרת להם, אתם רוצחים. ואז הקבוצה הזאת אומרת, תגידו, אתם לא רואים שאנחנו לא, והם פשוט אומרים לכם לחשוב את, אתם לא רואים, אבל הם כבר לא רואים, כי הם בתוך הכישוף. אז תעמולה אומרת לקבוצת אנשים, אלה מסכנים אתכם. והקבוצת אנשים הזאת אומרת להם, הם אומרים, הלו, מה, הלו, אתם לא רואים שהם אמרו לכם, וזה לא היה ככה לפני? אתם לא רואים את זה? זה מה שקורה. זה מה שקרה. ואם לא נעצור את זה, זה המשך לקרות. כי ההפרד ומשול והפילוג, זה מה שקורה. אז במלחמת העולם השנייה, אותם חיילים צעירים, שהפכו להיות הצבא הגרמני הנאצי, עשו פשעים, אוקיי? עשו פשעים בלתי נתפסים. ומצד אחד עשו את הפשעים, ומצד שני סיפרו לעולם סיפורים אחרים. רק אחרי זה, בתום המלחמה או לקראת המלחמה, כשהצבא הרוסי נכנס, והצבא האמריקאי אחר כך כאילו, כן? מי שממני, אגב, משפחת בוש, פרסקוט בוש, ממן חלק מהצבא הרוסי, קרן פורד, ממנו חלק מהצבא הרוסי, זה כאילו בנות הברית הגיעו לנצח. מלא שטויות היה שם, מלא שקרים, סיפורים הסיפורים, כל הסיפור של המלחמה, הוא היה סיפור, הוא היה למטרת איפוס. איזה איפוס? קודם כל, לדלל אוכלוסייה, ולהביא אוכלוסייה למצב של משבר מזון, עוני, מחלות. הלו, מישהו פה רואה דמיון? אמנם למזלנו אין מלחמה כרגע כמו אז. אבל רוצים לדבר על משבר מזון? מדבר על משבר מזון. עכשיו מביאים שפעת עופות. יתחילו להוריד, בחול מדברים, אז הם יתחילו להוריד בשר מהמדפים. הלו, שלא לדבר על מחירים, מחירי מזון הולכים וגועים, ובתוכנית עם אדם מתיאס שעשינו לפני יומיים שלושה, דיבר בדיוק על זה. שוב ושוב אותו סיפור מגיע. אז ההורים שלנו נהרגו בסיפור הזה. סבא רבא, סבתא רבא נהרגו בסיפור אחר. ועכשיו רוצים להרוג את חלקנו בסיפור חדש. אבל זה אותם קבוצות שליטה שכל פעם מביאות איזשהו סיפור מטובל בצורה שונה שמתאים ליבשת הזאת או לתרבות הזאת או לשפה הזאת או לדת הזאת. כדי לשכנע אותם שהסיפור אמיתי, ותבחרו. אתם רוצים שלא יהיה לכם אוכל? לא, לא, אנחנו רוצים אוכל. אז תעברו למטבע דיגיטלי, רק ככה תוכלו לרכוש אוכל. בסדר. אתם רוצים לקבל זכויות מהמדינה, אבל הזכויות לא מאלוהים. לא, לא, מהמדינה. נו, אוקיי. אתם חייבים להתחסן. מה? כן, חייבים, כי גם תצילו את עצמכם, וגם תוכלו לאכול, ולקבל ביטוח לאומי, whatever, אוקיי? סיפור. למי שיצטרף עכשיו, אני חוזר עוד פעם להתחלה. ההתחלה הייתה אדם וחווה והנחש, שלא היה נחש, אני בכוונה נותן איזה תקציר זריז. הנחש לא באמת היה נחש, בטח לא כמו מה שאנחנו מבינים נחש היום. כי הוא דיבר, והוא לא זחל. כי העונש שלו היה לזחול על הגחון כל היום מחייו, אוקיי? והוא דיבר ולא זחל. אז אני לא יודע אם הוא הלך על שתי רגליים או יותר, או לא יודע, רץ כמו קוף על ארבע רגליים, זה לא משנה. אבל הוא דיבר. ובנוסף לזה, חווה הקשיבה. הם ידעו מי הוא. לא רק שהיא הקשיבה, היא הקשיבה בקשב רב. היא ידעה שהוא מכיר אותו, את האחד והיחיד. אם הנחש אומר את זה, אני קורא לו נחש, או בסיכויים שהוא לא היה נחש, אבל נגיד נקרא לו נחש. אם הוא אומר את זה, אולי יש בזה אמת. מה הוא עשה, הנחש? הוא רק סיפר סיפור. ואמר לחווה, מה את בוחרת? מה את מעדיפה? להישאר ככה או להיות כמור? ודגדג לה, דגדג לה את הבצע, את האגו, את היצר, אוקיי? אז חברה אמרה, לא, אם נהיה כמו, מה, מתאים. והוא לא הלך לאדם, כי הוא ידע שהאדם יוציא איזה מצ'טה וזוז מפה, זוז, אתה מפריע לי. הוא הלך לחווה, ואת הסיפור, כפי שסופר לנו, אנחנו מכירים. אבל אני רק מזכיר לכם שגם אז זה היה סיפור, והבחירה ניתנה לחווה או לאדם, לא משנה כרגע, ניתנה לנו. ומאז כל הזמן בני הנחש, בני הבליעל, מספרים לנו סיפור ואנחנו בוחרים. להאמין לסיפור או לא, יש מגפה! איזה מגפה? אני נגנב מזה. היא מגפת סוף האנושות. איפה? פה ברחובות, איפה? לא רואה. פה, תראה במסך. וואי, כל הפוליטיקאים מתחסנים. כן, אתה חייב לקחת חיסון, רק זה יציל אותך מווירוס. אבל ויראלי זה לא משהו שעובר, ככה אמר לי הרופא. לא, וירוס זה נורא. אתה יכול לבודד אותו שאני אראה? לא, אבל הוא במחשב, גם המגפה היא במחשב, במסך. אז למה אתה לא נותן לי את הווירוס במחשב? לא, וירוס אתה חייב, סליחה, לא וירוס, למה אתה לא נותן לי את החיסון דרך המסך? למה המגפה במסך? אוקיי, המגפה הנוראית במסך, הכל במסך, למה אתה לא נותן לי חיסון דרך המסך? אין איזה חיסון וירטואלי? לא, לא, זה אתה חייב לזה. הכל סיפור, כדי שנרוץ לבצע פעולה, נזעק לעזרה, ויתנו לנו פתרון, לכאורה מעשה ידי אדם, ואנחנו ניישם את הפתרון הזה. זה הסיפור. משבר מזון. איפה? ממה הוא נוצר? ממצב חירום של מגפה. איזה מגפה? במחשב. איזה בידוד וירוס? סימולציית מחשב. אין בידוד וירוס במציאות, בפיזית, אין. יש סימולציה, רצפים גנטיים, ואף אחד לא בידד וירוס. אבל אומרים, כן, כי וירוס ברגע שהוא יוצא, הוא לא צמוד למשהו ביולוגי, אז הוא מת. זוזו מפה עם כל הטרללת הזאת. תביאו לנו ויטמין C, תביאו מי כסף, תביאו MMS, תסגרו את הפינה. מה אתם חופרים לנו? כי הם רוצים לשלוט. כי הם, אזכיר לכם, גם הנחש עם הסיפור, אבל גם הומוסקסואלית עניין השליטה. כל האליטה, כל האליטה עוסקת בניאוף, בסרסור, בסחר, בזנוניות, בצ'קרה הראשונה למטה, שזה האנוס, אוקיי? והם עוסקים בזה, ולאט לאט גם זה מתגלה לנו. לאט לאט גם זה מתגלה לנו. אז הם עושים את זה, ומספרים לנו סיפורים, בשביל להצדיק את הצעד אחרי צעד שלהם להתקדם לשואה. מי שלא מבין שיש פה שואה, זכותו. אבל מי שמבין שיש פה שואה, חייב לקום ולעשות מעשה. אני רוצה רגע להראות לכם משהו. הרבה זמן לא הראיתי את זה, אז נראה, שנייה, סליחה. כתב, בועז קני, אמנון מילר, שבבים בעם, ביוני 2017, אוקיי? כתב, מתוכננת, מגפה במרכאות יזומה שתריץ אתכם ואת ילדיכם לקופת החולים לקבל חיסון במרכאות פוגעני מאוד. וזוהי תוכנית מגרנצית שתצא בעתיד הקרוב לפועל. ב-2017. החיסון יותנה בקבלת פרטיכם הביומטריים והגנטיים בתירוץ של הדעת מקבל חיסון, לצורך חלוקה דמוגרפית ומחקרים רפואיים כביכול של פגיעות ורגישות של אוכלוסיות בישראל, לפי פרמטרים גנטיים, חלוקה אתנית, עדתית, אשכנזים, מזרחים, סודנים וכו'. כלומר, הנאצים הצרפו אתכם למאגר הביומטרי והמאגר הגנטי בתואנות רפואיות במרכאות ומחקריות כאלו ואחרות. הזהרתי מכך המון פעמים, לא תהיה לכם ברירה אחרת חוץ מלהאמין שקיימת מגיפה. סיפור, להאמין לסיפור, אוקיי? יש להם את הכוח להנדס לכם את המציאות, ואם צריך אפילו ליצור מגפה אמיתית. מתוכננת מגפה יזומה שתריץ אתכם את ילדיכם מקופות החולים לקבל חיסון פוגעני מאוד. אוקיי? אז, סיפור. סיפור. רק סיפור. עכשיו, אם זה הסיפור, אם זה הסיפור, מה הוא אומר?
The elite class, they publish their plans because they know that we are going to start gossiping about it, and whatever you talk about, most of the time, you get. So they got us talking about their plans so that they can manifest it through our mouths. We need to be listening to God's words. We need to be listening to the angels' words. We need to be listening to the pure spirit's words so that we can get that in our lives rather than feeding into their plan to make us talk about what they want to do. Let's make a switch.
Let's make a switch. הבנתם? אני מראה לכם בדיוק את זה, כי מספרים לנו סיפור, רוצים שכל שנה נדבר על הסיפור הזה, ויש אמת בסיפור. אבל הוא עדיין סיפור שמתאר מצב כפי שהם רוצים לתאר אותו, כדי שאנחנו נחשוב עליו, כדי שאנחנו נגיב אליו, אוקיי? אחד, שתיים, הם רוצים שנדבר על הסיפור הזה, כי זה התוכנית שלהם שנדבר על הסיפור הזה. שלוש, אנחנו צריכים לא לדבר על הסיפור הזה, אנחנו צריכים לדבר, קודם כל להבין שיש פה סיפור, ובגלל זה אני עושה את השידור הזה, כדי שתבינו שזה התחיל מזמן, ועד היום ממשיך. והכל חוזר על עצמו, הסיפור משתנה, אבל השיטה ממשיכה, כי אנחנו כל פעם בוחרים את הבחירה הלא נכונה. אתן לכם דוגמה, תחשבו שסיפור של מגפה ואיזה, ואנשים אומרים, בסדר, יאללה, עוד פעם, כמו שפעת החזירים, יאללה, יעבור, ולא שמים מסכות, ולא סוגרים את העסקים, ולא נהיים סגורים בבתים. מה אתם חושבים שקורה? כלום. כלום. החיים ממשיכים. מי שקובע את המציאות, כמו שאומר הבחור פה, מי שקובע את המציאות, זה אנחנו. אבל הם רוצים שנעסוק בסיפור. הם רוצים שאנחנו נתעסק עם השקר ולא עם האמת. למשל, אילון מאסק קנה את טוויטר. And then what? רבותיי, מי שמאמין לסיפור, מה? שכחתם שאילון מאסק יש לו את הנוירולינק? והוא רוצה לחבר מוחות של אנשים לבינה מלאכותית, לענן? אז פתאום הוא בסדר כי הוא מדבר נגד ביל גייטס? או כי הוא קונה את טוויטר ונותן חופש ביטוי? די כבר! זה אותו חלק מהסיפור, להשיח את דעתכם, כי בינתיים מה שקורה זה שואה. ושואה לא מתרחשת ביום אחד. מלחמה יכולה לפרוץ ביום אחד אולי, אבל שואה לא. שואה דורשת תכנון, דורשת סיפור, וסיפור גיבוי, וסיפור משנה, ועוד איזה תיאור, ועוד איזה ציור, ועוד איזה ידיעה, ועוד איזה מגפה, והעוף הזה, והציפוראי, והתולעת הזאת, ויש מלא וירוסים, מלא מחלות, ואם לא פרצה מלחמה, ואז מחירי המזון עולים, ואז יהיה חסר מזון, ועוד שנייה אולי תהיה רעידת אדמה, וזה אסון טבע, ואז לאנשים לא יפה לגור, ויהיו שריפות, ואז צריך לפנות אנשים מהבתים, לאן? בואו נשכן אותם במלוניות, או, אבל זה לא מספיק, אז אולי בואו נבנה משטחים ענקיים, זה לא מחנות ריכוז, זה אכסניות גדולות, בואו לא נקרא לזה ככה. אבל איך נעשה את הכל? זה לא חוקי, אז בואו נעביר חוק סמכויות, כמו ב-1933, כדי שייתן לנו את היכולת להשתלט על חייהם של אנשים. סיפור. רק סיפור. כשמאמינים לסיפור, מקבלים מציאות בהתאם לסיפור. כשלא מאמינים לסיפור, מקבלים מציאות אחרת. מקבלים מציאות טובה יותר. לא בהכרח, יש לנו עדיין הרבה עבודה ושיעורי בית לעשות. מלחמה בין רוסיה ואוקראינה. פתאום משבר מזון, כמו מגדל דומינו, פו, זה משפיע על זה, זה משפיע על זה, מחולות תקועות, אוניות תקועות בים, המכס לא עובד, חסר כוח אדם, הם בכלל מתו, ממה? מהווירוס, לא, מהזריקות, ממה? לא, לא, מהווירוס, מהווריאנט, אוקיי. הכל, הכל מונע, אוקיי, על פי אותו סיפור. בואו נראה רגע, כמה דקות. סרטון מדהים, שעשתה עדי שם בדוי, בחדות הבחנה וחדות ניסוח וחדות ראייה, כפי שמעט מאוד אנשים יש להם. היא עשתה סרטון על מחזה טרזנשטאט, יש גם את הסרטון מקור בלייב 528 למי שרוצה. היא עשתה סרטון על מחנה טרזנשטאט, אוקיי, ראינו קודם טיזר שלו. בואו נראה את הסרטון הזה, זה איזה 10 דקות. תבינו איך מצד אחד הייתה שואה, ומצד שני סיפרו סיפור אחר לעולם, על מה קורה במחנות ריכוז או מחנות עבודה, כי אני רק אפריד, אני אעשה כאן קו, כי הזכרתי הרגע מחנות לעזור לכם, נכון? בנו, לא יודע, מחנות בשביל לעזור לכל מיני נפלטים ממשבר אקלים, ומרידות אדמה, ומשרפות, וממגפות, אז בואו נשכן אותם שם. הם הבטיחו אז ליהודים, תראו, הגרמנים מציקים לכם, יש חיכוכים בין האוכלוסיות, בואו נגן עליכם, בואו לפה, תעברו לפה, ופה לא ייגעו בכם. והיו את אלה שאמרו, אתם לא רואים, עובדים עליכם, לוקחים אתכם למחנות ריכוז. אתם זוכרים את המשולש הזה? התקשורת, מה שאמרתי קודם, התקשורת, ואז הקבוצה הזאת והקבוצה הזאת, ולא אומרים, הקבוצה הזאת אומרים, תראו, מציקים לכם, בואו ניקח אתכם למקום אחר, ואומרים, אה יופי, ואומרים להם, בואו איתנו, ואומרים, אתם לא רואים שעובדים עליכם? ייקחו אתכם למחנות ריכוז, לא יודע, לאן אתם, מה פתאום? מה פתאום? הוא לא, זה לטוב, זה לטובה, ואז הם הלכו. ולא רק הם הלכו, מתלבשו בבגדי שבת, בגדים לבנים, ארזו מזוודות, הלכו למקום טוב יותר, שם לא יציקו להם. הם יוכלו לגדל מזון, הם יוכלו לייצר, הם יוכלו לפתוח מפעלים, לפתוח עסקים, לנהל את החיים שלהם, כמו פה, רק בלי ההצקות. וזה הסיפור, עוד סיפור. בואו נראה.
טרזנשטאט, או טרזן, אזור בבוהמיה, חלקו נמצא בתוך צ'כיה של היום, בו היו ריכוזי התיישבות יהודיים. על שם מחנה טרזנשטאט הפיק משרד התעמולה של מפלגת הפועלים הנציונל סוציאליסטים של הרייך השלישי, סרט. סרט תעמולה שהוצג בתור סרט תעודי. בתקופת מלחמת העולם השנייה הוטל סגר על ריכוזי האוכלוסייה היהודית באזור טרזנשטאט. ואזור שהוטל עליו סגר והיה נתון תחת תקנות חירום נקרא מאותו הרגע גטו. במהלך המלחמה התהדקו חוקי ותקנות החירום והוקם בתוך הגטו מחנה ריכוז. ובכן, הסרט טרזנשטאט הוצג ומותג על ידי משרד הפרופגנדה הנאצי, משרד הפרופגנדה זה משרד התעמולה, בתור סרט תעודי, סרט דוקומנטרי, דוקו. הסרט הוצג ושודר להמונים במהלך תקופת שלטון הרייך השלישי. הסרט אמור להציג בפני הצופים את תנאי החיים הטובים כביכול בתוך מחנה הריכוז שבתוך גטו טרזן. הסרט מציג כיצד הכוחות של הרייך השלישי פועלים למען רווחת הציבור הנתון בהסגר. כיצד הכוחות של הרייך השלישי פועלים למען חיזוק המורל ומתן הגנה ושמירה וזכויות ופעילויות פנאי, ואפילו קיום משק כלכלי וחיי תרבות. ההפקה הזו של משרד התעמולה הנאצי נועדה להסוות ולהסתיר את מדיניות ההשמדה של המשטר. הגרסה המלאה של סרט התעמולה עבדה לטענתם של אלה שאינם מעוניינים שנצפה בסרט ונלמד דבר או שניים אודות שיטות התעמולה, נותרו רק כמה סצנות מהצילומים, ואלה פורסמו בתקופה שלאחר המלחמה. הבימאי והתסריטאי קורט גרון, שהיה אסיר המחנה בעצמו, וכמעט כל השחקנים והניצבים שהשתתפו בסרט, הוגדרו על ידי המשטר הנאצי כעובדים חיוניים בזמן הצילומים. אך לאחר סיום הצילומים, הוגדרו רוב המשתתפים בסרט כבלתי חיוניים וכמוחלשים המיועדים לדילול. כולל כל הילדים שצולמו לסרט. כולם גורשו לאושוויץ מיד לאחר צילומי הסרט, ושם נטבחו ונרצחו. הסרט מציג את חייהם השגרתיים לכאורה של היהודים במחנה טרזנשטט ועוקב אחר שגרת היום יום. המסר החוזר על עצמו לאורך הסרט הוא שגרת החירום היציבה. בין היתר מוצגות סצנות מלאכה של אומנים שונים, והכיתוב מתחת לכל סצנה כזו הוא: הם יכולים לעסוק במקצועותיהם בטרזנשטט.
Wie selbstverständlich redet der Sprecher vom allgemeinen Wohl und der für jeden gegebenen Möglichkeit, dem Arbeitsprozess rasch und reibungslos eingegliedert zu werden.
גם התרבות פועלת ולא מושבתת. גם לאומנים יש עבודה ופרנסה. לאחר מכן מוצגת בסרט סצנה שנקראת סוף היום, הערב. בסצנה הזו מוצגים השחקנים היהודים כעוסקים כל איש בענייניו לעת ערב, והכיתוב הוא: נותרות בכל ערב שעות פנאי לכל אדם, ובשעות הפנאי ישנה אפשרות להשתתף בהפעלות מהנות ופופולריות במיוחד. לדוגמה, מתקיימת תחרות כדורגל בחצר הצריף, ורואים קהל צופים גדול שנהנה מהצפייה במשחק הכדורגל, סוג של צפייה בטלוויזיה.
Auf Anordnung vergnügte Menschen, lachende Kinder. Fast alle, deren Gesichter wir hier sehen, gingen den gleichen Weg wie der Regisseur.
Zitut נוסף של כיתוב המופיע בהמשך הסרט: מתקן סאונה זמין לרווחת הציבור. כן, אפילו ספא היה להם. ומראים שם גברים בסאונה נהנים כהוגן מהשירות שמעניק להם צבא הרייך השלישי. בשיתוף משרד הרווחה, המשרד לבריאות הציבור ומשרד התרבות של הרייך השלישי. בסצנה נוספת מוצגת בסרט ספרייה גדולה ומרשימה, והכיתוב הוא: הספרייה המרכזית הכוללת ספרות מדעית ענפה וסדרת הרצאות בנושאי מדע ואומנות. אין מתנס.
Abendporträge über wissenschaftliche und künstlerische Themen.
Dieser Vortrag wurde ebenfalls nur für den Film gehalten. Dem Umstand, dass ihn auch Kranke besuchen mussten, verdanken wir die letzten Aufnahmen einstmals bekannter Gelehrter der Universitäten von Prag, Bonn und Berlin.
עוד מוצג במסגרת שעות הפנאי והפעלת שירותים חברתיים לכלואים בהסגר, ביצוע יצירה מוזיקלית של מלחין יהודי המתגורר בטרזנשטאט. בתוספת תזמורת, כן. ארגנו להם הופעות, קונצרטים, אירועי תרבות ובידור.
dem Krieg und nach 1950 hat er als Chefdirigent dieses Orchesters etwa 1000 Konzerte gegeben.
שירות נוסף למען רווחת כלואי המחנה נקרא הקמת גינות קהילתיות ליד מבצר טרזנשטאט, שזו מצודה צבאית עתיקה שכבר לא פעלה אז כמצודה צבאית, שהייתה ליד החומה בעיירת טרזן על שם הקיסרית מריה טרזה. מראים את עבודת הגינון בחלקות אדמה המוקצבות לנתונים בהסגר, והכיתוב הוא גינות המוקצות למשפחות, בהן משפחות הקהילה מגדלות ירקות המביאים קצבה מבורכת למטבח.
Die Ernte diene als willkommener Zuschuss für den Küchenzettel. In Wirklichkeit war alles Frischgemüse den SS-Wachmannschaften vorbehalten. Ein Häftling, der auch nur eine einzige Tomate einsteckte, lief Gefahr, wegen Diebstahls von SS-Eigentum vor Gericht gestellt und unter Umständen mit dem Tode bestraft zu werden. Der Arbeitsalltag der Häftlinge war von der friedlichen Atmosphäre dieser Aufnahmen weit entfernt. Der Film aber sollte den Eindruck
erwecken. בסצנות הבאות מוצג מחנה מסודר, נקי ומאורגן, עם מיטות קומותיים, זוגיות, מעץ, וסצנות שמלוות בכיתוב נשים ונערות נחות ונרגעות יחדיו בבית הנשים שנבנה עבורן.
Vor und in den Wohnungen, behauptet der Kommentar, wird noch geplaudert, gelesen oder gespielt. Die 60.000 Menschen in den alten Kasernen und engen Bürgerhäusern des überfüllten Ghettos lebten anders. Wie es dort aussah, hat der Grafiker Fritz Fritter, der ebenfalls in Auschwitz zugrunde ging, damals in seinen Zeichnungen festgehalten. Von den Dachböden bis in die Keller schliefen die Häftlinge zusammengepfercht auf Holzpritschen, Strohlagern oder auch auf dem Nacken.
מצטער, לא יודע למה נעלם הכל. מצטער, אבל נמשיך לראות ככה, עוד מעט מסתיים הסרט, בסדר? כן, תראו, אזכיר לכם עוד פעם, סיפור, סיפור, כל סיפור, אני רוצה להראות לכם רגע, משהו, מה שאתם הולכים לראות עכשיו, סרטון מאוד קצר, שבעצם הצבא הרוסי תפס חומרים, אחרי שהוא נכנס לגרמניה הנאצית, למחנות ניסויים, אנחנו למדנו על מחנות עבודה, מחנות השמדה, אני רוצה עכשיו להראות לכם סרטון קצר על מחנות ניסויים, אני מודיע לכם, תמונות קשות, מעט מאוד, אתם אולי לכם זה לא יהיה קשה, אני לא יודע, לי זה מאוד קשה, תמונות קשות, טוב, פשוט אני אראה את זה, בסדר? אין בסרטון קול, אין בסרטון קול, בואו נראה אותו. מה שאתם ראיתם פה עכשיו, זה מחנה ניסויים, כשהמטרה של הנאצים אז והיום, חוץ מדילול אוכלוסייה, זה לקחת את בני האדם שלו, ולהפוך אותם לבעלי חיים שלהם. עוד פעם אני אגיד את זה, זה לא נתפס. המטרה של הנאצים אז והיום, זה לקחת את בני האדם שלו, ולהפוך אותם לבעלי חיים שלהם. אני לא יודע מה עשו להם שם בדיוק, אבל המטרה היא לצמצם לבני האדם את היכולת שלהם בכלל לבחור, שהם בעצמם יחשבו שהם בעלי חיות. אתם ראיתם, מתי לאחרונה ראיתם אדם שמרצונו הולך שידחפו לו מכה לתוך המוח? למי עושים את זה? לפרות, לכבשים. ועכשיו גרמו לבני אדם לבוא מיוזמתם ושידחפו להם. עלק בדיקה שלא בודקת כלום או בודקת הכל, לא משנה איך להסתכל על זה. סיפור, רק סיפור, וגורמים לבני אדם לבחור ולשנות את התודעה שלהם ואת הבחירות שלהם ואת החיים שלהם, והמטרה היא להוריד את בני האדם לרמה של בעלי חיים, שיוכלו עשב, שיוכלו אפר, שיחיו ביחד ערומים בעורבה. אוקיי? נכון, נראה שהם גם פגועי מוח, יש שם מכל וכל. נורא, נורא, אני אראה לכם רגע עוד משהו, זה חלק מסרט, שנייה, קטע קטן, שנייה אני אמצא את זה, זה, גם זה קצר מאוד, בסדר? דווקא בזה יש סאונד. אין סאונד, אוקיי, אוקיי, אין לי סאונד, סליחה. עושים מההתחלה, זה בלי סאונד. כן, טוב. אני עומד לסיים, אבל אני אסיים במשהו טוב, במשהו אופטימי. אנחנו נסיים עם הרב שלמה קרליבך, שבעצם מדבר איך, למרות הכל, תנו לי רק לראות שיש סאונד.
רב שלמה, excuse me.
כן, בסדר? בסדר, יש סאונד. אנחנו נסיים עם זה. זה קצת, אנחנו צריכים גם מילים לחיזוק, בסדר? אז אנחנו נסיים עם הרב שלמה קרליבך, שמסביר בעצם, נאמר בפשטות, למה הוא שמח למרות השואה וכל הסבל של העם היהודי. אני רק רוצה להגיד מה שכתוב, כי זה סרטון שנלקח מיוטיוב, דברי תורה עמוקים, כתוב פה, אוקיי? מרבי שלמה, על מהות השמחה ביהדות, למרות כל הצרות שעברנו ושאנחנו עוברים, כל מימון ועבודת התרגום מוקדשים לעילוי נשמת בניה אהרון בן תמרה ואריאל בן סגל. תודה רבה על העבודה ומי שתרגם. אוקיי, בואו נראה את הסרטון, בסדר? ו...
Only one question, but really important for me and for most part of Russian Jewry. The question is such, all the Jewish history is the constant tragedy, constant Holocaust, constant mourning. Isn't it the reason to be mourner for the Jewish society, for the Russian Jews, for all the Jews over the world? The question is, why are you so happy? What's the reason to be happy, lucky and joyous? Isn't it be more proper to be a mourner for Jewish people?
Yeah, I'll tell you something. Do you know that the happiest animal in the world is a pig? You know why? Because there's always garbage around. You put your nose in garbage and you're happy. Do you know that from all the species in the world, it's only a human being who's really sad sometimes, right? But I am rather a human being than a pig, right? I want you to know, from all the people in the world, we Jewish people have the most reason to be sad. But we are so happy that I'm a Jew and have a reason to be sad, because I rather am a Jew than anything else. And let me tell you something. If you look back in the last 2,000 years, so you can tell me so many Jews were killed and all those tragedies. This is only one part. Do you know how many Pesachs we had? How many Simchas Torahs? How many Purims? Yes. How many weddings? How many brisen? And you know something else? How many thousands of books we came out with? The world, the whole world, does not contain the wisdom which we have in one book which we came out. So sure, there are a lot of reasons to be sad, but there are millions, millions of reasons to be absolutely ecstatic and gewalt. You know, it is unbelievable what's happening to us Jews. I mean, can you imagine after 2,000 years, we go back to the Holy Land? I mean, this is not to be believed, right? For this alone, you could dance for 2 million years, right? And something else, I want you to know, we Jewish people are very much children conscious. Like when one baby is born, I forget all my troubles, right? I want you to know, when I look at my children, I'm in paradise. And you know what kept us Jewish people going for so long? Because whenever we look at our children, we think everything is worth it to bring them down to the world. So it's true, when I go to Auschwitz, I'm heartbroken, I go to Majdanek, I go to Babi Yar, I'm destroyed. But nevertheless, let's say I was in Kiev, right? So I go to Babi Yar, I'm half dead, right? When I come back, I'm dead. Then the phone rings, and my little girl calls me up from America. So I forget Babi Yar, I forget everything. And suddenly I think, well, master of the world. how beautiful the world is.
But in a whole, it's impossible to forget everything.
You don't have to forget everything. You know, the question is, in which department of your heart are you keeping it? You don't keep your rubles in your heart, you keep your rubles in the bank, right?
Yeah.
And the same thing, everything you remember has to be put in a certain bank in your heart. So all the tragedies I put in the outside bank, and in the inside bank, in my heart, I only put beautiful things. Otherwise, I can't make it. I have to make it, and I want to make it.